ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת המסכת, מסכת מכות. המסכת פותחת בעניין עידים זוממים. אז אולי רק מילה אחת למי שלא כבר מכיר מה זה עידים זוממים. יש תחום של עדות שקר שכולל כל מיני אפשרויות של עדויות שקר, ואחד מהדוגמאות של עדות שקר זה עידים זוממים. זה מצב שיש קט עידים שבאים ומעידים. למשל, אנחנו ראינו שפלוני הרג את פלוני, ובעדות של עדים הם גם צריכים לציין את המקום והזמן שהאירוע התרחש, ואז בית דין דנים בנושא וגומרים את הדין על פי העדות של אותם עדים שבאו. נקרא לזה קט הראשון. אני מדגיש פה שבית דין גמרו את הדין על פי העדות, אבל עוד לא ביצעו את העונש. לפני ביצוע העונש ואחר גמר דין באו עדים, קט שנייה של עדים, ואומרים לעדים הראשונים, איך יכולתם להעיד שביום פלוני ובמקום פלוני התרחש הרצח כפי שאתם מתארים? הרי אימנו הייתם במקום אחר באותו זמן, אז לא יכולתם להעיד. ויש פה חידוש. התורה מעניקה נאמנות או אימון בקט השני, והקט הראשון עדותם לא רק נפסדת, אלא מה שהעדים הראשונים רצו להניש, רצו שיהיה להנידון, או במקרה שלנו אם מדובר בעדות רצח, הם רצו בעצם להרוג דרך בית דין את הנידון, אז הם יהרגו. זה נקרא כאשר זמם, על פי הפסוק, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אז אנחנו בהמשך נתייחס לזה בקיצור, בעניין או בלשון, בעונש, כאשר זמם. כמו כן, בדיני ממונות, אם הם העידו על כך שהם ראו ביום פלוני ופלוני ומקום פלוני שפלוני לקח הלוואה מפלוני, אז הם רצו לחייב אותו כלווה להחזיר חוב. וכשמתברר ש לא היה ולא נברא, בגלל שקט שנייה באה ועידה, איך יכולתם להעיד על ההלוואה הזאת כשבאותו יום הייתם איתנו במקום אחר? אז במקום שהנידון ישלם, הם ישלמו לנידון את הסכום שהם העידו עליו שהוא קיבל בהלוואה. זה באופן כללי, בקווים מאוד כלליים, מה שנראה עוד מעט במשנה. המשנה פותחת בשאלה כזאת, כיצד האם נעשים זוממים, ובהמשך של המשנה באופן מיידי אנחנו דווקא נראה דוגמה יוצא דופן שלא מטילים עליהם בדוגמה של המשנה הדין הסטנדרטי של עדים זוממים. אז עכשיו אנחנו נפנה לטקסט בשוליים של הגמרות שלנו, הש"ס עוזר, שזה הבסיס של השיעורים שלנו פה במפת התלמוד. אנחנו מוסיפים בשוליים בדרך כלל נושאים והערות של מבנה ולהסביר את מטרת הסימונים באותו קטע. אז כאן יש לנו בשוליים נושא, המשנה מלמדת שני מקרים שבהם אין עדים, אין עושים דין הזמה של כשר זמם. שוב, מה זה כשר זמם? מה שהעדים הראשונים רצו להטיל על הנידון, מאחר שקט שנייה באה ומזימים אותם, הם יקבלו אותו עונש, אז במקום שנעשה עליהם את על הקט הראשונה דין כאשר זמם, אלא לוקין 40, הם יקבלו מלכות. הבלטנו במשנה את הביטוי אין אומרים, כוונה שבדוגמאות שנראה עוד מעט במשנה, אין אומרים לגבי העדים שנעניש אותם בקשר זמם, אלא הם יקבלו מלכות 40. זאת אומרת במלכות הגמרה, המשנה, כיצד העדים נעשים זממים. דוגמה ראשונה, מעידים אנו באיש פלוני, והאיש פלוני הזה הוא אבא שלו כהן, שהוא בן גרושה או בן חלוצה. רש"י אומר בביטוי איש פלוני, כוונה איש פלוני כהן, אבל מאחר שהוא בנו של גרושה או חלוצה, דיינו אבא שלו התחתן באיסור עם גרושה או חלוצה, התוצאה מכך שהבן אמנם הוא בנו של כהן, אבל דיני כהונה לא שייכים אליו, הוא נקרא חלל. וביתר דיוק, העדים האלו מעידים בפנינו נתגרשה אמו קודם שנולד, ולכן הוא, הבן אדם הזה שעליו אנחנו יודעים, הוא חלל. חלל, דיינו אבא שלו כהן התחתן עם גרושה, הוא שנולד הוא חלל ואין עליו דינים של כהן. עכשיו באו שני עדים נוספים והעידו, איך יכולתם להעיד שבאותו יום התגרשה אמו בזמן שהייתם איתנו במקום אחר? אין אומרים יעשה זה בן גרושה ובן חלוצה תחתיו. נגיד, אם העדים שהיוו את קט הראשונה עם עצמם היו כהנים, נגיד כך, אנחנו לא הופכים אותם להיות בן גרושה בן חלוצה. זאת אומרת, אנחנו לא מטילים עליהם, על הקט הראשונה, כעת להיות חללים כמו שהם ניסו להטיל על הנידון, אלא לוקה 40. הקט, שני העדים האלו נלקים מלכות, 39 מלכות. קוראים לזה 40, כי על פי הפסוק בתורה 40 יקנו. הסבר שאנחנו בהמשך המסכת אומרים 40, כוונה עד 40, זאת אומרת 39 מלכות. דוגמה שנייה למקרה שאין מטילים על העדים שמתברר שהם זוממים את הדין כאשר זמם. מעידים אנו באיש פלוני שהוא חייב לגלות, לפעמים אנחנו גם זה חייב גלות. מה קרה? אנחנו יודעים שביום פלוני, במקום פלוני, הנידון הזה הוא רצח אדם בשוגג. מה הדין שרוצח בשוגג? הוא גולה לעיר מקלט. אז כך אנחנו מעידים שהוא רצח בשוגג. באו שני עדים נוספים שהעידו על העדים הראשונים, איך יכולתם להעיד שביום פלוני הנידון הזה רצח בשוגג בזמן שאתם הייתם איתנו במקום אחר באותו יום? אין אומרים יגלה זה תחתיו, לא אומרים שהקט הראשונה שהתברר שהם עדים זוממים, שהם במקום הנידון יגלה, הם יגלו לעיר מקלט, אלא לוקה 40. הקט, השני עדים האלו יוקו מלכות 40. לפני שניכנס לגמרא, שוב פעם אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, ושם מופיע נושא הסבר למשנתנו שפותחת בשאלה כיצר העדים נעשים זוממים, אבל בפועל אינה מביאה תשובה לשאלה הזו. הגמרא, תשימו לב שיש כאן קושיה ארוכה כפי שמסומן. זה שאלה ראשונה, לגבי המשנה שלנו, כיצד אין העדים נעשים זוממים מביילי. היה יותר מדויק להגיד, הנה יש דוגמה, אנחנו רוצים להציג בפניכם דוגמה איך שעדים אינם נעשים זוממים, הכוונה שהדין כאשר זמם לא, לא מטילים על העדים הראשונים. זה היה יותר מדויק. ועוד, תקטני לכמן. לפני שנתקדם, רק נשים לב ברשי ועוד, רשי כותב, מי כבאי תנה כיצד נעשים זוממים? מה הסיפור פה במשנה שלנו, שהתנה שואל איך זה שעדים נעשים זוממים? אקטני לה לכמן. זה מובא בפירוש, בהמשך. אז אנחנו נחזור לגמרא, ואחר כך נמשיך ברש"י. אז הגמרא אומרת, ועוד, דקטני לכמן, אבל אמרו להם, הקט שנייה באה ואמרה לקט הראשונה, איך אתם עדים? שהרי באותו היום אתם הייתם עמנו במקום פלוני, הרי אילו זוממים. אז רואים שהמשניות בהמשך מטפלות בשאלה כיצד העדים נעשים זוממים. אז למה זה צריך לעניין את התנה של המשנה שלנו, המשנה פותחת? נחזור לרש"י. קראנו ונתחיל עוד פעם. ועוד, מי כבאי תנה כיצד נעשים זוממים? למה זה מעניין התנה שלנו? תקטני במתניתין. הרי כתוב במשנה בהמשך, אבל אמרו להם המזימים, איך אתם עדים עדות זה, ולא הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני וכו'. הגמרא עונה, תנה, התנה שלנו שפותחת כמו שהיא פתחה ומביאה דוגמאות שבעצם יוצא דופן מדין הסטנדרטי של עדים זוממים, אתם קאי. המשנה שלנו היא נגיד דבוקה, היא מילולי, היא עומדת שם, היא עומדת שם במסכת סנהדרין, או במילים אחרות היא המשך של מה שאנחנו נקרא סיום מסכת סנהדרין. עכשיו כאן יש פרט טכנית. כשהזכרנו סיום מסכת סנהדרין, אנחנו נביא כאן ציטוט ממסכת סנהדרין, מפרק אילו הן הנחנקין. עכשיו אצלנו, מי שפותח משניות סטנדרטיות, אז יגלה שפרק אילו הן הנחנקים זה פרק האחרון של מסכת סנהדרין, ומסכת מכות בא מיד אחרי מסכת סנהדרין. אז המשנה שלנו בטבעו הוא המשך מסוף מסכת סנהדרין, אבל מאיזושהי סיבה הגמרות, אני בניגוד למשניות, התלמוד בבלי, כשפותחים מסכת סנהדרין, פרק אילו הן הנחנקים היא מופיע כפרק עשירי. יש פרק חלק שמופיע אחריו, פרק חלק, פרק 11. שוב, זה נושא טכני, אבל הגמרא פה יוצאת מההנחה שפרק אילו הן הנחנקים היא הסוף של מסכת סנהדרין, והתנא שלנו פה המשך ממה שכתוב שם. אז מה כתוב שם? עכשיו בואו תשימו לב שאצלנו בגמרות המסומנות עשינו פה דבר מה שנקרא אולי ניסיוני או יוצא דופן. סימנו במסגרת, אבל מסגרת מקווקבת, כי זה קטע שבעצם קטע תנאי, אבל היא לא מופיע ככה כמשנה באיזושהי מקום. זה ציוף של משניות. המשנה בסוף מסכת סנהדרין, כמו שאמרנו פה, בסוף מפרק אילו הן הנחנקים מסכת סנהדרין, והמשנה שלנו מצורף לשם, וזה יופיע פה בקטע במסגרת, איך ש בוא נראה איך סדר הדברים. אז המשנה שמה אומרת, אנחנו קודם נתחיל עם הציטוט ממסכת סנהדרין, ואז נצרף את משנתנו כהמשך. מה כתוב שם? אז יש כאן מספר דוגמאות בין מה שכתוב שם ומה שכתוב אצלנו. אחד, כל הזוממים מקדימים לאותה מיטה. זה מילה או משפט כללי. כמו שאנחנו אמרנו בהקדמה, שעדים זוממים, הם מקבלים את העונש, אם מדובר במיטה, אם הם רצו לחייב את הנידון באיזושהי עבירה שיש בה מיטה, הם יקבלו את המיטה כשמתגלה שהם היו זוממים. זה אמרה כללית. חוץ, אמרה שנייה, נקודה שנייה, חוץ מזוממי בת כהן ובועלה, זה מקרה שאגב גם זה מופיע שם במסכת סנהדרין, מקרה ששני עדים באו ועידו על אישה, נגיד אישה נשואה שהיא בת כהן, שהיא זינתה עם גבר אחר. התורה אומרת שהיא נענשת במיטת שריפה. הבועל, מי שזינה איתה, הוא יקבל עונש חנק. מה הדין של עדים ששיקו עליה, עדו שהיא זינתה והיא בכלל לא זינתה, אז הם ניסו להטיל עליה עונש שריפה. בפועל הם לא יקבלו עונש שריפה על פי גזירת הכתוב. במה הם יאנשו? בעונש שרצו להטיל על הבועל, מיטת חנק. אז נכון, באופן כלי זוממים, עדים זוממים מקבלים את העונש שרצו להטיל על הנידון. פה שעידו על אישה בת כהן שזינתה, הם לא יקבלו את העונש שאם הם ניסו להטיל עליה. זה ההמשך פה, שאין מקדימים לאותה מיטה אלא למיטה אחרת. כמו שאמרנו, הם יאנשו במיטת חנק, משהו אחר ממה שרצו להטיל עליה, אבל בכל זאת עדיין בתחום מיטה. אז זה כמעט כאשר זמם, אבל לא כאשר זמם לגמרי. ויש עדים זוממים אחרים, וכאן נכנסת משנה שלנו. ויש עדים זוממים אחרים שאין עושים בהם דין הזמה כל עיקר, לא כמו הדוגמה של בת כהן, שהם זה כן בתחום של אותו עונש אבל לא בדיוק. פה זה לא בתחום של אותו עונש. כאן במשנה שלנו ראינו עדים זוממים שעידו על פלוני שהוא בן גושה בן חלוצה, זה אמור היה להפוך אותם להיות אותו דבר, ולא מקבלים שום דבר שקרוב לזה, לא יהיה העונש שלהם אלא מלכות 40. אז יש, זה נקודה שלישית, שיש עדים זוממים אחרים כמו שהופיעו במשנה שאין עושים, כפי שאמרנו, אין שום קשר בין העונש שלהם ממה שהם ניצו להטיל על הנידון, אלא מה כן? עונש מלכות. כיצד? והנה הנוסח של המשנה שלנו. מידים אנו בישפון אישו בן גושה או בן חלוצה, אין אומרים יעשה איזה בן גושה או בן חלוצה תחתיו, אלא לוקה את ה-40. אז עכשיו המשנה שלנו מקבלת הבנה מלאה. היא פשוט המשך מסוף מסכת סנהדרין, ולכן די מתאים שהיא מביאה דוגמה שאין העדים נעשים זוממים בקשר לעונש כלל, כי היא המשך של התקדימים שראינו במסכת סנהדרין. קודם כל יש בדרך כלל עדים זוממים נענשים בדיוק באותו עונש שרצו להטיל על הנאשם, על הנידון. אחר כך יש עדים זוממים שמקבלים עונש דומה אבל לא בדיוק, ומשנתנו יש עדים זוממים שלא מקבלים את העונש כל עיקר דומה למה שניסו להטיל על הנידון. שואלת הגמרא, מנה הנימילי, מניין לנו שלא דנים העדים אלו שהם עצמם כהנים והופכים אותם לחללים? למה לא? למה לא? אם העדים עצמם, הכת הראשונה, הם כהנים, למה לא להפוך אותם לחללים? תשובה ראשונה, רואים פה סימון חדש, סימון של צורת הרגש. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא / מבנה שתי תשובות לשאלה מניין שלא דנים עדים זוממים כהנים דבן גרושה כחללים. הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, הוא אמר קרא, ועשיתם לא כאשר זמם, לא ולא לזרו. העונש שמתינים על אותם עדים זוממים, זה עונש שבהם רק העדים עצמם יענשו, לא הצאצאים שלהם. ואם אתה קובע שהם יהיו חללים, לא רק הם יהיו חללים, גם ביניהם יהיו חללים. כך הוא הדין בענייני ייחוס. פה רשי כותב, ולא לזרו, ואם תעשהו חלל, אם נעשה את העדים זוממים חללים, והוא כהן, והעדים היו כהנים, פסלת את זרו לעולם. שואלת הגמרא, ולפסלוהו לדידי ולא לפסלוהו לזרי. אז בואו נצמצם את העונש שנקבע שרק העדים זוממים עצמם הם פסולים ולא ביניהם. הגמרא עונה, גם זה לא יכול להיות. מה הם ניסו לעשות לנידון? הם ניסו להפוך אותו לחלל ממש, ואם כן הם ניסו גם לפסול את זרעו. אז בעינן, כדי לבצע דין כאשר זמם, אנחנו צריכים בעינן כאשר זמם לעשות מה שהם ניסו לעשות, אנחנו צריכים לעשות להם ולכה. ואם אנחנו נפסול רק אותם, זה לא מה שהם ניסו לעשות לנידון. אז זה גם לא פתרון להפוך רק אותם לחללים ולא את צאצאים. ממילא אי אפשר פה לקיים את הדין כאשר זמם, אז כן לוקים אותם. עכשיו למה לוקים אותם, מה כל זה, הגמרא תדבר בזה בהמשך. תשובה שנייה, למה לא הופכים את העדים הראשונים במקרה שהם קונים לחללים? בר פדה אומר, קל וחומר, הוא דוחה את האפשרות להפוך את הקט הראשונה להיות חללים בסברה, סברת קל וחומר. אבל אנחנו רק נציין שבהמשך הגמרא תדחה את הקל וחומר ותחזור להסבר של רבי יהושע בן לוי. אז מה הסברה? מה היה אב אמינו לפחות? ומה המחלל אינו מתחלל? הבא לחלל ולא חילל אינו דין שלא יתחלל? נשמע קצת כחידה, נשלים את החסר. עוד פעם, ומה המחלל? זה מקרה של כהן רגיל, כהן כשר, הוא עשה עבירה, הוא נשא גרושה. מה התוצאה מכך? הזרע שלו, הצצרים שלו, הם יהיו מחוללים, הם חללים, אבל הוא עצמו אינו מתחלל, הוא עדיין כהן, הוא יכול לאכול תרומה, ודאי מדורייתא, הוא יכול מדורייתא יכול לתפקד בבית המקדש, אולי מונים ממנו, אבל זה, המניעה זה מדרבנן, אבל הוא לא נפגע בזה שהוא התחתן עם גושה, הוא לא נפגע בזה שהוא חילי זרו. אז הנה, מי שהוא בפועל מחלל זרו, הוא עצמו לא נפגע. הבא לחלל ולא חילל, עד זומם, הוא ניסה לחלל דרך עדותו את הנידון, אבל לא הצליח, אין עודין שלא יתחלל. ודאי שהוא עצמו לא יתחלל, שלא לא נטיל עליו דין חלל. מתקיף לה רבינה, רבינה מתקיף את הקו החומר, את הסברה של בר פדה. תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה, כפי שמסומן אצלנו בגמרות המסומנות עד שורה שנייה בעמוד ב'. הוא מתקיף ואומר, אם כן, אם נאמץ את הכיוון שלך, את הדרשה שלך, את הקו החומר שלך, ביטלת תורת עדים זוממים. אז כל דין התורה של עדים זוממים יתבטל. מה כוונתו? והנה רבינה מביא דוגמה על בסגנון של בר פדה, והדוגמה, התוצאה מיד של הדוגמה, הוא נגד התוצאה התורנית, מה שהתורה מצפה שיהיה בעדים זוממים. והנה קל וחומר על בסיס בר פדה. ושוב פעם, מה שאנחנו עומדים לומר עכשיו הוא לא יהיה נכון מדין תורה, אבל הסברה יהיה ככה. ומה הסוקל אינו נסקל? מה הכוונה? עדים שלא עוזמו עד שנהרג הנידון. זאת אומרת, עדים רגילים שהעידו עדות ולא הוזמו והרגו את הנידון, לא נוגעים בעדים עצמם, הם עדים כשרים מצידנו. לא, רש"י כותב בשורה ראשונה, מה הסוקל? המילה סוקל הכוונה לעדים שדרך עדותם אדם נסקל. רש"י כותב, ומה הסוקל אינו נסקל? עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנידון ואחר כך הוזמו. רש"י פה מוסיף ידיעות שלא, אנחנו רק רמזנו עליהם בהתחלה. כאן לא רק שהעדות הראשונה התקבלה, אלא גם ביצעו את העונש. מה הדין לגבי עדים אז שאחר ביצוע עונש לנידון התגלה שהם עצמם עדים זוממים? מה הדין? אין נהרגים, כדאמרינו בפרקין. הרגו, אם הם הצליחו להרוג את הנידון ואחר כך הוזמו, אין נהרגים. תכתיב, הפסוק אומר כאשר זמם, זה היה עניין של תכנון, ולא כאשר עשה, ולא אם בוצע אותו תכנון שלהם. אם תגידו שזה הפוך על הפוך או זה אירונית, כך היא גזירת הכתוב, כך היא רצון השם, שאם העדים העידו עדות שהתקבלה ובית דין ביצעו את העונש, ואחר כך אותה כת ראשונה מתברר שהם עדים זוממים, אז לא מטילים עליהם את העונש שרצו, שביצעו. מטילים עליהם עונש רק במצב שלא ביצעו את העונש. כן נגמר הדין על הנידון, אבל לא ביצעו עדיין את העונש, ובאו עדים שניים, אז העדים השניים הופכים להיות עדים זוממים. אבל במקרה הזה שלא הוזמו עד אחר ביצוע העונש, זה הפתיחה של הקל וחומר פה. ומה הסוקל אינו נסקל? עדים שבאמת באמת הצליחו בזממם ודרכם נהרג הנידון, אחר כך מדבר שהם עדים זוממים, לא נוגעים בהם. הבא לסקול ולא סקל, אין עדין שלא יסקל. עדים שרק באו והעידו בכוונה שהנידון יענש, אבל מתברר לפני הסקילה ששיקרו בזממה, אז לא קרה שום דבר לנידון, אין עדין שלא יסקל. ודאי שלא נסקול אותם עדים זוממים. ואנחנו יודעים זה לא נכון, כי אם באו עדים להטיל עונש מוות על נידון ונגמר הדין ובאמת לא נסקל הנידון, לא נהרג הנידון, אז כן הוגים את העדים זוממים. אז לפי סברת בר פדה שהביא קל וחומר במקרה שמי שבאמת השפיע ולא נוגעים בו, מי שרק ניסה להשפיע ודאי שלא נוגעים בו, זה פשוט לא נכון בדין עדים זוממים. אז אי אפשר לקבל את את הסברה של בר פדה, אלא מחברת לו יותר נראה כדי שנין המעיקר, כמו שתירצנו מההתחלה תירוצו של רבי שמעון לוי להסביר למה לא מטילים עונש כאשר זמם במקרה של עדות על בן גרושה, כפי שהסברנו. מידים לנו באיש פלוני שהוא חייב גלות וכו', מנה הנימילי. שוב פעם שואלים מניין שלא אומרים יגלה זה תחתיו. הם ניסו להגלות דרך עדותם את הנידון, כשמתברר שהם עדים זוממים, הם לוקים 40, אבל לא גולים. אמר ריש לקיש, דאמר קרא, שוב פעם אותו מבנה, כמו שראינו קודם, יש כאן שתי תשובות, וסימנו אותם בצורת הרגש. קודם ריש לקיש אומר, דאמר קרא, הוא ינוס אל אחת הערים. בעניין רוצח בשוגג, התורה מוסיפה את המילה הוא. זה מיעוט הוא, ולא עדים זוממים. רבי יוחנן אומר, קל וחומר. וכאן אנחנו נראה משהו דומה לסגנון שראינו לפני כן. ומה הוא, כוונה פה לרוצח במזיד, שעשה מעשה במזיד, אינו גולה, כך הדין התורה. מי שרוצח במזיד, אין עונש גלות עליו. הן שלא עשו מעשה במזיד. הכוונה פה, דיבור באלמה. העדים זוממים, שכעידו על פלוני שהוא רצה בשוגג, הם שלא עשו מעשה במזיד, אינו דין שלא יגלו, אז ודאי קל וחומר שהם לא יגלו. הגמרא דוחה, והיא נותנת. ביטוי יפה, והיא נותנת. מה הכוונה? רש"י מסביר, והיא נותנת, והיא הנותנת. המידה הזאת שהבאת לפותרן, דווקא הסברה שהבאת לפתור את העדים, היא הנותנת להם חובת גלות. לפי שעושה מעשה, אם במזיד עשהו, אינו גולה. זה שרוצח במזיד לא גולה, זה לא תהיה אלי כפרה. כי הגלות היא סוג של כפרה למי שביצע רצח, אבל רק רצח בשוגג. נחזור לגמרא. שוב פעם, ותשימו לב אגב שזה כאן דחייה של תשובת רבי יוחנן, יש לנו סימון ארוך. והיא הנותנת, היא הנותנת. מה שרבי יוחנן אמר כסברה לפתור את העדים בגלות, דווקא היא סברה הפוכה, שהיא נותנת סברה כן שיגלו. הוא שעשה מעשה במזיד, לא ליגלי, מי שרצח ממש במזיד, הוא באמת לא גולה, כי היחיד לא תבל כפרה, לא מגיע לו כפרה. הן שלא עשו מעשה במזיד, לא ביצעו מעשה, הם באו רק להעיד. נמי ליגלו, גם הם כמו רוצח בשוגג ממש גולה, גם הם יגלו, כי הכי תלהבי להו כפרה. מאחר שהם לא עשו מעשה, עשיית מעשה יותר חמור מדיבור, אז מאחר שהם פעלו באופן קל יותר, אז מגיע להם כפרה. אז אנחנו לא יכולים לסמוך על סברת רבי יוחנן, אלא מחברתא כדריש לקיש. הגזירת הכתוב שמסביר לנו למה העדים שמעידים על רצח בשוגג לא גולים. כי כתוב הוא ולא זוממין. יש לנו נושא בשוליים, כתבנו המקור תשייך עונש מלכות לעדים זוממים במקרה שאי אפשר לקיים בהם כאשר זמם. למה מלכות הוא נקרא לזה ברירת מחדל במצב שאי אפשר להטיל עונש כאשר זמם, כמו הדוגמאות שראינו, הדוגמאות של בן גרושה ורוצח בשוגג. אנחנו נפתח עם מימרה של אולה, אבל מיד יהיה קטע שהופיע בסוגריים. הסיבה שיש לנו סוגריים בשורה הבאה זה בגלל שמה שבתוכם נחשב לשון שלא מדויק, והגמרא תתקן אותו, את הלשון, תוך כדי. אבל אנחנו רוצים לקרוא את הגמרא עם נגיד חלק לפי המסקנה. אז לכן אנחנו נדלג קודם על הקטע שבסוגריים. הגמרא אמרו לה רמז ועדים זוממים נדלג שלוקין מן התורה מנין. איפה יש מקור, הגמרא קורא את זה רמז, שעדים זוממים שזה זה אופציה, נקרא לזה אופציה לעונש לעדים זוממים, בזמן שאנחנו רגילים שהעונש הוא כאשר זמם. אבל כפי שאמרנו, יש מצבים שאי אפשר להטיל עליהם את הכאשר זמם, אז הברירת מחדל במצב כזה מלכות. אז איפה זה כתוב? נחזור על הגמרא, אבל הפעם עם הסוגריים. אמרו לה רמז לעדים זוממים מן התורה מנין. שואל את הגמרא, רמז לעדים זוממים? אתה שואל, איפה כתוב, איפה יש איזו רמז לעדים זוממים? והכתיב, יש פסוק מפורש, ועשיתם לא כאשר זמם. אז אתה לא אמור לשאול שאלה שהתורה כבר נותנת פסוק מפורש, אלא רמז לעדים זוממים שלוקין מן התורה מנין. מה הרמז בתורה ששייך עונש מלכות בזמן שאי אפשר להטיל עליהם את העונש של כאשר זמם? דוגמה לכך, עדות בן גרושה או עדי גלות. תשובה, דכתיב, ותשימו לב, יש פה תשובה ארוכה. אגב, כל הקטע הזה מופיע גם במסכת סנהדרין, אז מי שלמד מסכת סנהדרין זה אמור להיות מוכר. יש פסוק, דכתיב. אולי לפני שנתקדם בגמרא, נפנה לשוליים, הוספנו בשוליים של הגמרות שלנו, גמרות המסומנות, שס עוזר, הפסוקים הרלוונטיים לקטע הזה. כתוב בתורה דברים, פרק ח' פסוק א', כי יריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט, ושבתום, והצדיקו את הצדיק, והרשיעו את הרשע, והיה עם בין עקות הרשע, והפילו השופט ויקר לפניו כדי לשעתו במספר. נחזור עכשיו לגמרא. תכתיב, אתה שאלת מאיפה אפשר לדעת שיש עונש מלכות לעדים זוממים? הפסוק אומר, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, והיה עם בין עקות הרשע. עכשיו, אם אנחנו נבין בצורה שיתברר כלא נכון, אבל לעת עתה, אם נבין את המשפט והצדיקו, מי והצדיקו? אם מדובר בשופט או בדיין שהוא מוצא את הפטור ואת הרשע חייב, משום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה עם בין הכות הרשע. מה, כל פעם שאדם שמרשים בן אדם הוא מקבל מלכות? זה לא נכון, יש הרבה מצבים, הרבה אנשים אחרים, הרבה מצבים שמוצאים בן אדם רשע, אבל לא מענישים אותו במלכות. אז אם נשאיר את הפסוק כמו שהוא, עם ההבנה הזאת שמדובר פה בשופטים שמוצאים את האחד זכאי ואת האחד חייב, זה שהם מצאו אותו חייב מחייב שיהיה מלכות? אולי יש חיוב מיתת בדין, יש חיוב תשלום ממון. אלא מי זה והצדיקו את הצדיק? אלא עדים, הכוונה פה לעדים ראשונים ששיקרו, שהרשיעו את הצדיק. הם ניסו לחייב מי שבפועל זכאי. ויעתו עדים אחיני כת שנייה, הזימו את הכת הראשונה והצדיקו את הצדיק דמעיקרה. הם עשו בדיוק את זה, הם החזירו את הנידון להיות זכאי, ושבינו להני רשעים, ובכך העדים הראשונים הופכים להיות רשעים. נחזור לפסוק, והצדיקו, מי פה והצדיקו? קט השנייה שמזימים קט ראשונה, הם מצדיקים, הופכים לזכאי את הצדיק, מי שהיה הנידון שבאמת לא עשה כלום, הוא צדיק מעיקרה. ובכך ירשו את הרשע, ובעדותם, של הזמה, הם עכשיו מרשיעים את הקט הראשונה. מה כתוב בתורה בהמשך? אז, והיה איבין, הקוט הרשע. זה התוצאה, שיהיה מלכות. אז אם שאלתם, אם השאלה הייתה, מניין ששייך עונש מלכות במקרה שעדים זוממים, ראינו הפסוק שקראנו, והצדוק את הצדיק. לפני שנתקדם, נחזור על הקטע הזה דרך הרשי. דיברו המתחיל משום והצדיק את הצדיק בתמיעה, אם והצדיקו והרשיעו בדיינים כאמר, וצדיק ורשע בבעלי דינים, למה לי והצדיקו צדיק? לכתוב, אפשר היה לתורה לכתוב בצורה כזאת, כי הריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושבתום והיה עם בנקות. למה הוזכרו כאן צדקת צדיק? וכי כל מקום שצדיקו בדין את הזכאי וחייבו את החייב, יש מלכות? דעת הקרא למיטלי מלכות והצדיקו והרשיעו, אלא על כוכך בעדים משתאי, עדים שקרים, כוונה שקרנים, שהרשיעו צדיק, ובאו אחים והזימום והצדיקו את הנידון שהוא צדיק והרשיעו את העדים הרשעים. והיה הבין הקוט את הרשע, אם הזמה הזו בת מלכות היא, שאינו יכול לקיים בה דין הזמה גמורה, כגון בידי בן גושב אור גלות, ופילו השופט, בכל זה הכוונה למלכות. נחזור לגמרה. ותיפוק לי, למה לא נשתמש כמקור למלכות, לעדים זוממים, מלא תענה, יש פסוק לא תענה בריחה את שקר. וידוע שעונש למי שעובר על איסור לאו, על איסור לא תעשה, יש מלכות. אז הנה, יש כאן איסור לא תעשה, לא תענה ברירך אית שקר, והם שיקרו כעדים. למה זה לא הבסיס למלכות? תשובה, משום דהב אליו שאין בו מעשה. וכל לאו שאין בו מעשה, הלאו של לא תענה ברירך אית שקר, זה דיבור. עדים מדברים, לא עושים פעולה. והכלל אומר שכל לב שאין בו מעשה אין לוקין עליו. לא היינו יכולים להסיק מהפסוק לא תענה ברכה את שקר עונש מלכות. לכן נאלצנו למצוא רמז אחר, דהיינו והצדיקו את הצדיק כמו שלמדנו. לפני שנתקדם, שוב פעם נפנה אל השוליים, יש לנו נושא. ארבע דוגמאות של עדים זוממים שלא מקיימים בהם כאשר זמם. כמה ראינו עד עכשיו? בפועל אנחנו ראינו שתי דוגמאות. את העדות בן גושה, העדות של עיר מקלט, של רצח בשוגג, שלא במקרה בן גושה לא הופכים את העדים לחללים, ובמקרה של גלות לא מגלים את העדים שעידו בשקר על הנידון. אבל נראה עוד עוד שתי דוגמאות ואיזו דעה שלישי, עוד דעה, נקודה שלישית ברצף, ברשימה. תנו רבנן, ארבע דברים נאמרו בעדים זוממים. אחד, אין נעשין בין גושה ובין חלוצה. שתיים, אין, ואין גולין לערים מקלט. שלוש, ואין משלמים את הכופר. מה זה? עדים שבאו ועידו ששור של פלוני הרג בן אדם. כששור הורג בן אדם, יש תשלום שמשלמים ליורשי הנהרג, והתשלום נקרא כופר. עכשיו, במקרה שלנו עדים שיקרו ששור של פלוני הרג את הנפש. איך אנחנו יודעים? כי באו קט שנייה ואמרו, אימנו הייתם במקום פלוני בזמן שאתם יודעים שקרה מה שקרה. אין ניסו להטיל עונש או תשלום כופר על הבעל השור. ואנחנו פה רואים כשמתברר שהם זוממים, הם אינם משמים את הכופר. הסיבה לכך יבוא בהמשך. ארבע, ואין נמכרים בעבד עברי. מתי אדם נמכר כעבד עברי? למשל, אדם ביצע גניבה, והוא אין לו כסף לשלם עבור הגניבה. אז התורה אומרת שמי שאין לו כסף לשלם עבור משהו גנב, הוא ימחר כעבד עברי עד שש שנים יעבוד. עכשיו הם שיקו על בן אדם כזה, שהם העידו שהוא גנב, מתברר שהם זוממים, אנחנו עכשיו לא מוכרים אותם כעבדים עברים, כעבד עברי. חמש, כוונה, למרות שהמקור פתח במשפט ארבע דברים נאמרו בעילים זוממים, יש נקודה נוספת, משום רבי עקיבא אמרו, אף אין משלמים על פי עצמן. במקרה שעדים זוממים ניסו לחייב נידון בשקר חיוב תשלום, וכפי שאמרנו מתברר שהם זוממים, לפני שפלוני שילם את הכסף הם או לפני שהבית דין הצליחו לחייב את העדים לשלם את הכסף שניסו לחייב את הנידון, הם ברחו, וביום מן הימים הם הופיעו בפני בית דין ואמרו, תשמעו, אנחנו שיקרנו, והתברר שאנחנו היינו עדים זוממים, ובית דין ומספרים, מתוודים על מה שהם עשו. הם מעצמם התוודו. אז רבי עקיבא אומר, הם משלמים על פי עצמם, הם לא חייבים לשלם. הגמרא תתייחס לזה שוב פעם בהמשך. אנחנו נחזור כעת על הרשימה של הנקודות, הרשימה הזאת שבברייתא. אחד, העדים זוממים אינם נעשים בין גרושה בין חלוצה, כדאמרן, כבר הסברנו. שתיים, ואין גולים לערי מקלט, גם זה הסברנו, כדאמרן. ערי מקלט, הרי הם המקומות שבו הרוצח בשוגג חייב להיות, כדי שהוא יכול להמשיך לחיות ולא ירצח על ידי גורל אדם. שלוש, ואין משלמים את הכופר. כסברי, החכמים בדעה, כופרה כפרה. התשלום כופר שאמרנו מקודם, שור של אדם הרג פלוני, התשלום הוא נחשב כפרה, כפרה לבעל השור. והני העדים, העדים האלו הם באו ושיקרו על הנידון, על בעל השור, והני לאו בני כפרה נינו, לא שייך להגיד להם שהם צריכים כפרה על כך שהשור שם הרג מישהו, זה לא מה שקרה. רש"י כותב בסוף שורות הקצרות, כופר כפרה, לחפר על זה, על העובדה שהרג שורו את האדם. והני לאו בני כפרה נינו, שלא הרג שורם אדם. התשלום הזה, מאחר שהוא מוגדר ככופר, זה תשלום מאוד מיוחד, זה תשלום למי שהוא בעל שור. העדים זוממים האלו הם לא בעלי שור, ואפילו אם כן השור שלהם לא הרג אף אחד, אז לכן לא שייך עונש של כאשר זמם בנידון כזה, בעדות על שור שהרג אדם. אז לכן כפי שניתן להסיק, הם ינשו בעונש מלכות, אבל לא בעונש של כאשר זמן לשלם את הסכום כסף הזה ליורשים. אולי רק במאמר מוסגר, שבפועל אין פה קטע של יורשים, הרי לא קרה שום רצח אדם. בהמשך אנחנו רואים קטע ארוך בסוגריים, ומיד אחרי הסוגריים רואים מספר 4, ואין נמכרים בעבד עברי. אז כמובן רק שם, רק עד שנגיד לשם, יהיה טיפור בנקודה הרביעית. בשוליים יש לנו כוכבית שכתבנו אחרי הסוגריים, הגמרא חוזרת לרשימה של 4 דברים. בתוך הסוגריים קיים דיון בכופרה כפרה. אנחנו לפני הסוגריים הסברנו את המקור באופן פשטני, שלמה לא משלמים, למה העדים זוממים לא משלמים את הכופר, כי התשלום של כופר הוא מוגדר כתשלום כפרה, לא תשלום רגיל או תשלום ממוני רגיל. כעת אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים, רואים גם סימונים בהמשך, רואים מעוינים, ובשוליים יש לנו תת נושא סלש מבנה. המעוינים מדגישים מחלוקת, היא אמרינן דקופר אבי כפרה, היא עליבה דרבי ישמעאל לבד, או אבי עליבה דקולי אלמה. הגמרא, מן תנא כופרה כפרה? מי התנא שסובר שהתשלום הזה בשור שרצח אדם, בעל השור משלם ליורשים, תשלום הזה נחשב כפרה, כפרה לבעל השור? אמר פריסטר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היא זה לא שיטה של מקובלת לכולי אלמה, אלא לפי רבי ישמעאל, כך סובר רב חיסדא דתניא, ונתן פדיון נפשו. זה פסוק בשמות פרק פעל פסוק למד, ושם בתורה כתוב אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. אז התורה אומר ונתן פדיון נפשו דמי ניזק. כמה צריכים לשלם? השווי של הניזק, פה הנרצח. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק, השווי של בעל השור. מה אליו בהר כמפליגים? מה היא הבסיס למחלוקת פה לפי תנא קמא? נאמר שהתשלום, השווי או הסכום שצריך לשלם זה לפי שווי הנרצח. לפי רבי ישמעאל שווי של המזיק, של בעל השור, בעל השור הרוצח. ומה כמפליגי? מה בהר כמפליגי? עוד פעם, מה אליו בהר כמפליגי? דמור סבר החכמים תנא קמא שהתשלום הוא לפי שווי הניזק, כופרה ממונה. התשלום של כופר שהתורה מחייבת תשלום ממוני. פשוט מה זה תשלום ממוני? לפי השווי, לפי מה שקרה, לפי השווי של הנזק אתה תשלם. גם למשל שבר חפץ של מישהו, הוא משלם את השווי של החפץ. פה אדם, יש אדם שנרצח, השווי שלו, כמה היו יכולים למכור אותו, עם, כמו כעבד למשל, השווי של הנרצח זה תשלום ממון, כפי השווי של ההפסד, כך אתה משלם. אז לכן התשלום כופרה זה תשלום ממון רגיל, וקוראים את זה ממונה. ומור סבר רבי ישמעאל שאומר דמי מזיק כופרה כפרה, התשלום הוא כפרה. הרי אין קשר מבחינת שווי, שווי הנזק, אם אנחנו מטילים עליו שווי המזיק. המזיק הוא חי וקיים, הוא בריא, הוא שלם, מה הקשר בינו לשווי ההפסד? אז למה התשלום לפי רבי ישמעאל הוא לפי דמי המזיק? כי התשלום אמור לחפר עליו. זה נקרא כופרה כפרה, הוא אינו תשלום שמשקף את ההפסד. אמר רב פאפה לא,
הוא חולק על רב חיסטה, דקולי אלמה כופרה כפרה. כולם הכוונה תנא קמא שסבר דמי נזק, רבי ישמעאל שמה דמי מזיק, כולם בדעה שהתשלום הוא כפרה. והאחר בהקמפגי מור סבר, חכמים אומים, כדי שתשיג את הכפרה משלמים בדניזק שיימינן, השומה, העומד לכמה כמה הוא צריך לשלם, זה לפי דמי שווי הנזק, אבל התשלום יהיה כפרה. אגב, הנפקמינה הגדולה בכל העסק פה זה האם העדים זוממים יצטרכו לשלם או ילקו. אז עכשיו אם אתה אומר שלכולי אלמה כופרה כפרה, אז העדים לא ישלמו, הם לא בני כפרה. מור סובר, תנקמה סובר שהתשלום הוא נעמד בשווי הנזק, ומור סובר בדמזיק שמינן. מה הייתה, מה היו דרבנן? למה הם סוברים שבדנזק שמינן? תשובה, נאמר השתה למטה. השתה זה מילה כוללת למה שכתוב בתורה, כתוב עם כופר יושת עליו, זה הפסוק של תשלום כופר. אז נאמר השתה למטה ונאמר השתה למעלה. יש עוד סוגיה שמופיע המילה הזאת, שהפסוק השני הוא כאשר ישית עליו בעל האישה. במקרה שאדם גרם הפלה לאישה, יש תשלום של דמי ולדות, הם ניזוקו. אז יש השתה למטה בתורה ויש השתה למעלה בתורה. מה להלן בדניזק? כמו ששם הפסוק שדיבר על תשלום דמי ולדות הם מה שניזק, וזה מה שהתורה מחייבת בתשלום שם, אף כאן בשור שנגח בדניזק התשלום, ואחר שזה זה כמעט אותו מילה, זה מילה שמבססת על מילה כללית, השתה, יושת, ישית, אותו דבר בשבילנו. אז גם פה, בעניין שור שהרג בן אדם, זה לפי הניזק, כמו התשלום של דמי ולדות, שזה ודאי מה שניזק. ורבי ישמעאל, שהוא אומר שהתשלום הוא לפי ערך המזיק, הפסוק שלנו, וקראנו את זה מקודם, בעניין שור שהרג אדם, ונתן פדיון נפשו טיב. כשמשמים, הוא משמים, הוא פודה את עצמו. אז הפדיון הוא לפי עצמו, של המזיק. הוא זה שצריך לבדות את עצמו כביכול. הכפרה עליו, על עצמו. אז זה דמי מזיק. ורבנן, איך הם מגיבים להוכחה של רבי שמעאל, למקור של רבי שמעאל? איך הם מגיבים? הם אומרים ככה, אם פדיון נפשו כתיב, אנחנו אי אפשר להכחיש את העובדה שהתורה כותבת פדיון נפשו, מיהו? כי שיימינן, בדניזק שיימינן, כשזה מגיע לשומה, כמה הוא צריך לשלם כדי לפדות את נפשו, זה אומרים הרבנן, לפי ערך הניזק. הנקודה הרביעית שהזכרנו למעלה בברייתא, ואין נמכרים בעבד עברי. עדים זוממים שהעידו שפלוני גנב, ובמקרה שאין לו יכולת לשלם, אז הנידון היה אמור להימכר בתור עבד עברי כדי לפצות את הנגנב, אבל מתברר שהם העידו עליו בשקר והם עדים זוממים, אותה ישנה אינה נמכרת כעבדים עבריים. יש לנו סימונים, ובצד של הגמרא יש לנו נושא סלש מבנה, צורת כתר מופיע פה, והם שלבים בניסיון של רב המנונה להגביל הדקטני די אין עדים זוממים נמכרים בעבד עברי. נכון, אמרנו באופן גורף שעדים זוממים עצמם אינם נמכרים כעבד עברי, למרות שזה מה שניסו להטיל על הנידון. האם זה כלל גורף בכל מקרים או לא. אז רב הנונה הוא בא לצמצם את הכלל. סבר, חזרה לגמרא, או אגב יש יש בסימונים גם כתר הפוך, וכתבנו בשוליים דחייתו של רבה לדברי רב המונה. הגמרא, סבר רב המונה למימר, אני מילי שאין נמכרין בעבד, היכה דעית לי לדידי, בזמן שלנידון יש כסף. דמיגו דאיהו לא מזדבן, מיגו שהנידון עצמו אם העדות לא היה מתגלה כשקר, אז מה היה קורה? אז היו היו מחייבים את הנידון, אבל יש לו כסף. אז אנחנו אומרים שמיגו מאחר שהנידון לא מזדבן, מאחר שיש לו כסף לשלם על הגניבה, אז אין צורך למכור אותו בתור עבד עברי. אין הוא נמי, העדים שמתברר שהם עדים זוממים, לא מזדבנו, אז לא מוכרים אותם. אבל ואגב, זה לפי רב המנונה בשלב הזה, לזה התכוון המקור שאומרים אין נמכרים בעבד עברי. מתי? בזמן שהנידון היה לו כסף. אבל איך דלת לדידי, אבל במקרה שאין כסף לנידון, אף אגב דעית להו לדידו, מזדבנו. אם לנידון אין כסף, מה היה מטרתם? מטרתם הייתה שאותו נידון ימחר כעבד עברי לפצות את את הנגנב. אז אם לנידון לא היה כסף, אף אגב דעית לו לדידו, למרות שלאותם עדים שקנים יש להם כסף, זה לא משנה, מזדבנו, כן ימחו כעבד עברי. כך אומר רב המנונה. פה הגמרא דוחה, ונאמרו לי, למה העדים לא יכולים לטעון לנידון? ונאמרו לי, למה שלא יגידו העדים לנידון, אי אנט הווה לך, אם היה לך כסף, מי הווה מזדבנת? האם היית נמכר? ענן נמי, ענן, שיש לנו כסף, לא מזדבנינן. אין סיבה שאנחנו נמחר כעבד, כעבדים. אז הגמרא תופסת את זה נגיד, דחייה חזקה למה שרב המנונה אמר. לכן מגיעים לשלב שני. אלא סבר רב המנונה למימר, הני מילי, מתי הכלל שראינו במקור שאין עדים נמכרים להיות עבד, הני מילי, איכה דעית לי, או לדידי או לדידו, שיש כסף בתמונה, או מצד הנידון או מצד עדים עצמם, אפילו אם אין לנידון כסף, בסדר. זה הכלל הרביעי, שאין נמכרים עבד עברי. אבל איכה דלת לי, לא לדידי ולא לדידו, אבל אם אין שום כסף, לא מצד העדים ולא מצד הנידון, מזדבני, כן ימחו. אז עד הנקודה הזאת בזמן, הכלל שראינו במקור הוא כלל מוגבל. לא תמיד אומרים אין נמכרים בעבד עברי. אמר לי רבה, רבה שוב פעם רואים בגמרא דחייה. אמר לי רבה, ונמכר בגניבתו, אמר חמנה, ויש פה דיוק או מיעוט, בגניבתו ולא בזממו, רק אם אדם בפועל גנב ואין לו לשלם, אז יש מחירה לעבד עברי. אבל במקרה אחר שלא לא מדובר במי שבפועל גנב, כמו העדים, אז אין מחירה לעבד עברי. עכשיו הנקודה הנוספת שראינו בברייתא בנוסף לארבע נקודות שהזכרנו, משום רבי עקיבא אמרו, ראינו, הוא אמר, אף אין משלמים על פי עצמן. והסברנו את המקרה, שואלת רמה, מה הייתה עם עד רבי עקיבא? למה כשהם מגלים לבדין שהם היו, התגלו כעדים זוממים, למה הם לא משלמים? כסבר, כנסה הוא. וכנס אין משלמים על פי עצמו. רבי עקיבא סובר שכל העונש שמתנים על עדים זוממים, העונש של כאשר זמם, זה בגדר כנס. הביטוי כנס הוא בניגוד לממון, תשלום ממון. הזכרנו אגב מוקדם יותר כופרה כפרה או כופרה ממונה, גם פה יש תחום של תשלומים שהם כנס, יש תחום של תשלומים שהם ממון. אז סתם הזכרתי את ההקבלה או הניגודים שבין כנס ממון בהקשר לממון מול כפרה, אבל לא שהם אותם דברים. תשלום ממון, אם אדם מחייב את עצמו, הוא חייב לשלם. אבל תשלום של כנס, על פי הפסוק אשר ירשיון אלוהים, שהדיינים רוצים בן אדם חייב, אז הוא משלם. אפשר לדייק מפה רק אם השופטים מצאו אותו חייב, אבל אם הוא מחייב את עצמו, זה נקרא מרשיע את עצמו, כפי שמובא ברש"י, הוא לא משלם על פי עצמו. עכשיו תשאלו, מה הגדר של תשלום כנס מול ממון? אז אמרנו מקודם שממון הוא בדרך כלל הוא התשלום שמשקף את ההפסד הכספי, ההפסד הממוני שקרה. כנס בדרך כלל הוא לא משקף את לא רק בדרך כלל, אלא הוא בכלל לא משקף את ההפסד. דוגמה, גנב שגנב והוא נתפס, הוא משלם פי שניים. אם הוא גנב ושחט שור או כבש, הוא משלם פי ארבעה או חמישה, תלוי באיזו בהמה הוא שחט. אז אם מחייבים אותו לשלם פי כמה ממה שהוא באמת פעל, רואים שזה תשלום שאינו ממוני אלא תשלום כנס, וכנס אינו משלם על פי עצמו. רבי עקיבא מגדיר את העונש שמטילים על עדים זוממים כאשר זמם בגדר כנס. אז ואם כן, הרי בפועל, כפי שאנחנו אמרנו בהקדמה, על פי העדות של עדים זוממים, כשמתגלה שהם זוממים, הנידון הוא נמצא זכאי, הוא לא הפסיד שום דבר, רק בגלל שהם ניסו לגרום לו הפסד אז הם משלמים. אז רבי עקיבא אומר זה תשלום של כנס, ולכן אם הם מגלים, אם הם מתוודים בפני בית דין שהם העידו ונמצאו זוממים, הם לא צריכים לשלם, כי הם עודו על תשלום של כנס. זה נקרא מודה בכנס פטור. הגמרא ממשיכה, ויש פה סימון חדש, ובשוליים כתבנו, יש פה צורת בית עם פס כפול, מימרות להוכיח דעדים זוממים כנס. הגמרא, אמר רבא, תדע שהתשלום הוא כנס, שרי לא עשו מעשה ונהרגין, וכוונה, או משלמים. העדים האלו הם באו ורק רק העידו, לא עשו שום מעשה, דיברו. ובגלל הדיבור שלהם, וכפי גם כן אמרנו מקודם שלא קרה שום דבר, כי אם הבית דין פעלו על פי עדותם, זה כבר אין, זה עוצר את כל הדין של דיני, של דין עדים זוממים. אין כאשר זמם אם קרה משהו על פי עדותם. סך הכל הם באו ורק דיברו, הם לא עשו מעשה. ומה רואים? מה רואים? הם, אם הם דיברו נגד נידון, העידו נגד נידון לחייב אותו מיתת בית דין, הם עצמם נהרגים. אין פה שום קשר, לא עשו אפילו מעשה, ובכל זאת הם נענשים או בהריגה או בחיוב תשלום. רשי כותב שורה האחרונה, תדע דקנסו, שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם. כפי שאמרנו, הם לא עשו שום מעשה, וגם לא היה שום תוצאה בפועל מעדותם, ורואים שהם נהרגים או משלמים. אמר רב נחמן, תדע, גם הוא בא להוכיח שמדובר פה בכנס. שרי ממון ביד בעלים ומשלמים. בפועל, הכסף שהם רצו לחייב את הנידון, זה נשאר בידו, כי מתגלה שהם עדים זוממים לפני שביצעו את העונש כפי עדותם. אז הכסף נשאר ביד הבעלים, בידי הנידון, הוא לא שילם שום דבר על פיהם, ובכל זאת הם משלמים. הגמרא בדף ג' ממשיכה, מי ניהו? אותו ממון, שאמרנו שהממון ביד בעלים, מה הכוונה בזה? דלא עשו מעשה, שלא נעשה שום מעשה על פי העדות שלהם, עדיין לא שילם, רק נגמר הדין על פי העדים הראשונים, ומיד מתגלה שהם זוממים. אז היינו דרבה, מה רב נחמן מוסיף לנו שרבה כבר לא אמר? זה בדיוק מה שרבה אמר, רבה אמר שלא נעשה מעשה, רק נגמר דינם, רק נגמר דינו על פיהם, אבל שום ביצוע של עונש לא קרה. אז מה שרב נחמן מתאר זה בדיוק מה שרב אמר. אז מה רב נחמן מוסיף לנו? הגמרא אומר, אתה צודק, אימה וכן, אמר רב נחמן, שרב נחמן רק מחזק או הולך בעקבות רבה, לא שרב נחמן בא לחדש לנו או אומר לנו משהו שרבה לא אמר כבר. עד כאן שיעורנו להיום.